ערב טוב. אנחנו בשבוע מיוחד בו אנחנו פוגשים את הדמות של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא המורה הגדול לאהבה ולאמונה. אברהם אבינו מצד אחד מתמודד עם סביבה אלילית, ומשהו בתוכו אומר לו שהביאורים שיש לאותה סביבה על תכלית העולם ועל הפולחנים שיש לאותה סביבה, ההבנה שלו אומרת, ההתבוננות שלו אומרת, שאין בזה אמת, וזה לא ראוי. הוא מתחיל לחפש. וכשבן אדם מחפש את דרכו, בניגוד לכל הסביבה שלו, זה מאוד קשה. כי הדבר, אחד הדברים שהכי מניעים אותנו, זה הרצון להשתייך. וכשבן אדם כופר באמונה של סביבתו, הוא בעצם גם כן מנתק את עצמו מאותה חברה שבה הוא גדל ובה הוא חי. וזה מחיר מאוד כבד. זה מחיר מאוד כבד בתנאי, זאת אומרת, אם יש שם רק ניתוק, כשבאמת תהליך רוחני אמיתי זה ניתוק ממימד אחד וחיבור למימד משמעותי יותר. אברהם אבינו מסכים בליבו להתנתק מהחברה האלילית ולכפור בכל מערכת המוסכמות שיש באותה חברה. והניתוק הזה מביא אותו לחיבור הרבה יותר עוצמתי, לחיבור הרבה יותר חזק. הוא פוגש את השם יתברך, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. והחיבור שנוצר הוא לא חיבור סתמי, הוא לא חיבור אקראי. זהו חיבור שהוא בבחינת ברית. מה ההבדל בין שותפות לבין ברית? שותפות זה כל עוד יש אינטרסים הדדיים. ויש אינטרסים הדדיים אינם כבר הדדיים, בדרך כלל יש מי שמבקש לפרק את אותה שותפות. ובברית נוצר משהו חדש. ברית לכתחילה אמורה להיות בצורה כזו, שגם בזמנים של הסתרה נמשך הקשר. זמנים של הסתרה נקראים לילה, ועל כן נאמר, ואמונתך בלילות. בזמנים של הסתרה, אז יש מצבי ניסיון. ניסיון זה אומר שאין לנו דעת איך להתמודד עם מה שקורה. יש לנו ידיעה או זיכרון או רשימו מאותה ברית ראשונית. אנחנו רואים שבפרשה הזו יש שלושה עניינים עיקריים שמן הסתם, תוך שהתורה היא נצחית, הם נכונים לגבי כל אחד מאיתנו, בכל דור ובכל מקום. שלושת הדברים או ההוראות העיקריות אנחנו פוגשים בפרשת לך לך, אנחנו פוגשים את האמירה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך. אנחנו פוגשים את הציווי על הברית. אנחנו שומעים גם את ההבטחה על ארץ ישראל. אז שלושת העניינים הללו נוהגים אצל כל אחד מאיתנו, בכל זמן, ואנחנו יכולים לחפש את זה בחיינו. המושג לך לך, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. המושג לך לך זה לשחרר את המוכר והידוע, וללכת למשהו יותר משמעותי. רק צריך לדעת שבניסוח שלי זה ללכת למשהו יותר משמעותי. אם ברור לי את מה אני עוזב, ובאותה מידה ברור לי לאן אני הולך או אל מה אני הולך, אז זה יכול אפילו לעבור בטוב, כמו שבן אדם עובר שדרוג או העלאה בתפקידו או במשרתו, כשיודע את מה הוא עוזב, לאן הוא עכשיו נכנס. אבל יש פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, לך לך. אברהם אבינו יוצא לדרך, ולא נאמר לו עוד מה היעד, רק הוא מבין שהיעד הוא למלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא ביחס לתפקיד שלו. זאת אומרת, יש שלב שבו אנחנו עובדים את עצמנו, וכשאנחנו עובדים את עצמנו מאוד קשה לשחרר את הדברים המוכרים והידועים. לעומת זאת, כשבן אדם פתוח למלא את רצון השם, אז הוא מסכים לקבל, לצאת לדרך ולראות מה העניין הבא. עכשיו, אז נחזור שוב לנקודה שרציתי לפתח, ששלושת העניינים הללו, ההוראה של לך לך, הציווי על ברית המילה ועל הבטחת הארץ, איך הם שייכים לכולנו ממש. אז לגבי לך לך, ראיתי גם דיבור של הרבי מלובביץ' שאומר, תצא מהתפיסות של מה שאתה חושב על עצמך, אתה יכול הרבה יותר. זאת אומרת, בעצם אומר, בוא תיפתח לכוחות האלוהיים שקיימים בך. זה כבר הסתכלות מאוד חגיגית. יש לנו תפיסה למה אנחנו מסוגלים, יש לנו תפיסה מהם האפשרויות שלנו, ושם לכאורה אנחנו נמצאים. יש ברוך הוא אומר, לך לך, אתה יכול הרבה יותר. אמנם, כשראיתי את זה בשיחתו של הרבי מלובביץ', הוא כדרכו לוקח את זה ישר על דרכו הטובה להפצת יהודות. אומר, אתה בטח יכול לעשות הרבה יותר ממה שעשית עד עכשיו. רק אנחנו, יש לנו מן הסתם את האישור להרחיב את זה. זה בואו ונצא מהתפיסות שלנו לגבי עצמנו. אם התפיסות שלנו לגבי עצמנו הם שייכים לנתוני הטבע או לנתונים המולדים, זה עניין אחד. אם אנחנו מתחברים למימד האלוקי, לאינסופיות, גם אנחנו הופכים להיות אינסופיים בהיבט הזה. לפי אברהם אבינו, הוא מלמד את היכולת הזו להיפתח למשהו אחר לגמרי. חלק מהעניין, לך לך, זה גם צא מהצטגנניות שלך. זאת אומרת, אברהם אבינו, הייתה לו יכולת מופלאה לראות בכוכבים. חז"ל מתייחסים לאסטרולוגיה כאל מדע מדויק. יש אנשים שהם שרלטנים או שהידע שלהם הוא חלקי, אבל במהות היכולת להביט במערכת הכוכבים ולהבין את היקום ואת המציאות זה מערכת מדויקת ונכונה. מערכת מדויקת וראויה וטובה. ואברהם אבינו רואה את הנתונים המסוימים שיש לו, כמו למשל שלא יהיו לו ילדים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשתחרר מזה, לך לך. לך לך זה גם הרבה פעמים לך לך מחיצוניותך אל פנימיותך. לך לך מהתדמית אל המהות. לך לך מהנתונים אל המקור, אל השם יתברך. וזה, מבחינה זו, זו פרשה מאוד חגיגית. וזה לא חייב להיות גם עניין פיזי, זה קודם כל עניין מחשבתי. יפתח למשהו אחר, אפשר עכשיו כל לעשות לחיים. חיים לחיים. יכול להיות גם כך. כתוב על נמרוד, רש"י אומר בשבת שעברה, פרשה שעברה, כתוב על נמרוד שהוא היה יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. אז היה חסיד, קראו לו רביצ'ה מסמיד, הוא היה יהודי פלאי. אז הוא אמר, רק חסיד אפשר להגיד עליו יודע את ריבונו, כי מי שלומד חסידות באמת, מה זה חסיד? זה לא השתייכות סוציולוגית. מי שלומד חסידות ומבין את המערכת האלוקית, כמה שאנחנו יכולים לתפוס, וזה דברים מופלאים, זה ידיעת אלוקות, אז רק חסיד אפשר להגיד עליו יודע את ריבונו. ומי שלא חסיד אפשר להגיד עליו יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. שמע את זה הרבי הרייץ, אז הוא לא אוהב את זה. אומר חסיד אמיתי שבאמת יודע את ריבונו, אין מצב שהוא יתרחק מהקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתרחקים מהקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים מה שנראה בינינו ככפירה זה הדמיונות שלנו, אנחנו עושים לנו איזה ציור, מה זה האלוקות, ובציור הזה אנחנו כופרים. והציור הזה הוא לא... פעם שהוא פגש פעם מישהו שתיאר לו את הקדוש ברוך הוא ולמה הוא כופר בו, אז הוא אומר, בקדוש ברוך הוא שציירת על עצמך גם אני כופר. אבל אם ניקח את זה בעומק יותר, לך לך זה היכולת לצאת מהתפיסות שלנו. יש לנו תפיסות שמקבעות אותנו. ולך לך זה למשהו אחר לגמרי. אחרי זה יש גם ברית מילה. ברית מילה זה גם החותם שהופך את הגוף היהודי לקדוש. ובאמת, אמרנו ברית זה מלשון התקשרות. זה אומר, הרי מקום הברית בגוף זה גם העניין של יהדותנו, במובן של התקשרות אל הקדוש ברוך הוא. כך נשא בבריתו של אברהם אבינו. וגם דרך החיבור הפיזי שנוצרת הברית בין גבר לאישה. מגלה לנו התורה שבעומק בעומק, על פי הסוד, על פי הפנימיות, כל ברית שהיא, כשיש לנו ברית נאמנה עם הקדוש ברוך הוא, ממילא יש לנו ברית נאמנה עם עצמיותנו, או ממילא ברית נאמנה עם בני הזוג. כי יש שם כל הזמן את הנוכחות של השם יתברך. ואי אפשר להוציא את זה גם מידי פשוטו, שברית מילה, אנחנו שומעים את המילה, מילה מלשון דיבור, שזה ברית הדיבור. חכמנו אמרו, שאלו שני הרבדים שבן אדם בהם יכול להתעלות או לרדת. גם בקטע המיני, שזה יכול להיות שי הקדושה או השי של ההפך, וגם הקטע של הדיבור. הדיבור הנכון, המדויק, הוא יוצר ברית. והצדיק הקדוש רב פנחס מקוריץ, שהוא היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב, אצלהם, כידוע שכל אחד מתלמידי הבעל שם טוב, עד היום בתנועת החסידות, כל אחד לוקח לו איזה עניין להעמיק בו, עניין לדייק בו. כמובן שכולם מקיימים את התורה כולה, אבל לכל אחד יש איזה נקודה שהוא בוחר לו בתוספת או להיעדר בה. אז פנחס מקוריץ, העניינו היה של דיוק בדיבור. הדגש שם של לדבר נכון, הדגש אצל תלמידיו לדבר אמת, היה מופלא מאוד מאשר בכל מקום אחר. אמרתי את זה באיזה שיעור, ומישהי כתבה לי הודעה שבשיטת, אני חושב, פלדנקרייז, שהוא מזכיר אי מורה לשיטה הזאת, והוא מזכיר גם כן את העניין הזה של הדיוק בדיבור. היא אמרה שנודע לה שפלדנקרייז היה צאצא של רבי פנחס מקוריץ, וקוראים לו גם כן פנחס. אבל אני רוצה רגע להסתכל.
רק מבחינת אמת או גם דיוק בדיבור של לאו דווקא של כמו אמת?
טוב, אז קודם כל אני רק אצטט את ה... שמעתי את שיעורך שבו אתה מזכיר את רבי פנחס מקוריץ, שהמוטו שלו, אני קורא מתוך הודעה, הטלפון מסתתר מניכם. שהמוטו שלו היה תיקון הדיבור. אני מורה לשיטת פלדנקרייז, שהיה משה פנחס צאצאו, לפלדנקרייז קראו, אם רוצים להגיד את זה בהגה אשכנזית, מוישה פנחס. אני תמיד ידעתי שקראו לו משה, אז אני שמח לשמוע שהוא משה פנחס. שהוא היה משה פנחס צאצאו, והמציא שיטה, שיטת תנועה, שהמוטו שלה זה הדיוק בדיבור. הקשר המהותי הדהים אותי, רציתי לדעת מאיפה המקור על המוטו של הרב מקוריץ, תודה. כתבתי לה שאני לא זוכר איפה, אבל אני זוכר כן את הספר, זאת אומרת, לא, יש ספר על פנחס מקוריץ מאוד יפה, יש שני כרכים, זה נקרא אמרי פנחס. יש שם גם סיפורים וגם דברי תורה, דברים משמחים. אז כמובן שדיוק בדיבור, זה גם אמת במובן של אמת ושקר, אבל גם, למשל, אם בן אדם רק מתלונן על מצבו, זה לא אמת, כי האמת היא שיש הרבה טוב שם. זה רק דוגמה. זאת אומרת, בתחילה, ברובד הראשוני, זה אמת ושקר, מה שנקרא בנתונים הארציים, כמו שזה מוכר לנו, אבל זה רק רובד ראשון. אחרי זה הדיבור הנכון זה ביטוי שהולך ומתפתח, הולך ומתעצם. אברהם אבינו, אנחנו רואים שהוא, רציתי להגיד משהו עכשיו על הקשר שלו עם בני אדם בכלל, אבל קודם כל נחתום את הנקודה הזו של ברית מילה. אז יש בזה את המימד הפיזי, והוספנו עכשיו שזה גם ברית עם המילה, שהדיבור הנכון יוצר ברית. אם היינו יודעים כמה אנחנו יכולים לקדם את עצמנו בכוחו של הדיבור, הדיבור הטוב. גם אפילו לדבר דיבורים של אמונה עם הקדוש ברוך הוא. יהיו חסידים שדרשו את הפסוק, האמנתי כי אדבר. זאת אומרת שאני מדבר דיבורים של אמונה, זה מחזק. כשאני מדבר, האמנתי כי אדבר. הדיבור מחזק את האמונה. והעניין הזה של ארץ ישראל, שזה הדבר השלישי שיש אותו בפרשת לך לך, זה בעצם לגלות אלוקות בתוך הארציות. כי כביכול לקדש ארץ, לקדש אדמה, זה הדבר הכי לא רוחני שיש. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בוחר הוא בוחר עם, הוא בוחר יום, והוא בוחר אדמה, עולם שנה נפש. המקודש בזמנים זה יום השבת, המקודש בעולם, מה שנקרא באדמה, בארץ, בלנד, זה ארץ ישראל, המקודש באדם זה עם ישראל. רק זה מקודש לא במובן של התנסות, זה מקודש במובן של להפיץ אור, של להפיץ אהבה, של להפיץ דעת, של לעורר את הטוב לכל האנושות. ואנחנו רואים שהנקודה הזו מאוד קשה לקבל אותה, את העניין הזה של ארץ ישראל, שכבר מהתחלה של עם ישראל יש אנשים שזה לא מסתדר להם, גם מאמינים וגם לא מאמינים, כמו חטא המרגלים וכו'. נספר את הגמרא על רבי זיירא, שהוא היה מחכמי בבל. כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא צם 100 תעניות בשביל לשכוח את תורת חוץ לארץ, את תורת בבל. אז לכאורה זה תמוע, מה כל כך נורא בתורת בבל שצריך 100 תעניות בשביל לשכוח אותה? רבי זנסון הביא במאמר בשם הבן ישחי, שזה לא לשכוח את הידיעות של חוץ לארץ, של בבל, זה לשכוח את המנטליות של בבל. בבבל הייתה מנטליות של נצחנות. על ארץ ישראל נאמר שהיו מנעימים זה לזה בהלכה. מסופר שהיה ויכוח הלכתי, זה ממש משנה במסכת בבא בתרא, באיזשהו נושא של ירושה, נקרא ירושת האם, נושא הלכתי. יש דעה במשנה מה אומר רבי זיירא, ויש דעה מה אומר אילה. אילה, שם של חכם. אומרת הגמרא, כשרבי זיירא עלה לארץ ישראל, הוא חזר בו והצדיק את דעתו של אילה. אומרת הגמרא שם, או שזה היה דיבור של רבי זיירא בעצמו, שמה מינה, אווירה דארץ ישראל מחכים. שהאוויר של ארץ ישראל גרם לו לחזור בו, היה יותר נבון. רבי זנסון אמר שארץ ישראל זה מקום טוב לעשות תרגילי נשימה. תרגילי נשימה יש להם ערך בכל מקום. אבל אם האוויר מחכים, אז איך הוא מחכים אותי? אני צריך לנשום אותו שהוא יחכים אותי. אולי גם זה האוויר שפוגש, שמקיף אותנו, את הבשר. כשבעומק אווירה דארץ ישראל מחכים. קצת להרחיב על הדמות הזו, המופלאה של רבי זיירא, הוא כנראה תפס את העניין של ארץ ישראל. הייתה לו תשוקה שלא תשוער בכלל אל הארץ הטובה. עד כדי כך שהיה לו רבי מובהק, שקראו לו רבי יהודה. שם בבבל. רבי יהודה טען שאסור לעלות לארץ ישראל. הייתה לו פסוק שלא יעלו בחומה. הגישה הסתמרית נשענת על דעתו של רבי יהודה מהגמרא. עכשיו זה שרבי יהודה טוען זה בסדר, רק מה שפה מיוחד, שהוא המורה המובהק של רבי זיירא. אנחנו יודעים שאחת המתנות הכי יקרות שבן אדם יכול לקבל בחיים, שהוא זוכה שיש לו מורה, שיש לו רבי. אי אפשר לשער ולתאר את החשיבות הגדולה של המתנה הזאת. ואף על פי כן, רבי זיירא השיג שהעניין של ארץ ישראל הוא גבוה יותר מהקשר עם רבי יהודה. אז מספר את הגמרא שהוא נמנע מלפגוש אותו בימים האחרונים לפני עלייתו לארץ, שלא יעצור בידו. איך אומרת הגמרא? שרבי זיירא נמנע מלפגוש את רבי יהודה. עכשיו הוא מגיע לארץ, מה שאני מספר פה זה בעצם שלושה סיפורים שונים שמופיעים בגמרא במפוזר, זה לא עניין אחד. רק לצורך המפגש שלנו זה הפך להיות סיפור בהמשכים, כמה פרקים. זאת אומרת, בכל מקרה זה מדובר על רבי זעירא, אבל זה במקומות שונים בש"ס. כשהוא הגיע לירדן, אז לא היה שם גשר, והירדן כנראה היה גואש. היה שם רק מעבר כזה כמו קורת עץ עם איזה חבל. מעבר שהוא לא לגמרי בטוח. והוא, זה היה קצת סכנה, והוא עבר על זה, נכנס לארץ ישראל. היה שם צדוקי אחד, ואמר לו, הוא כעס עליו על רבי זעירא, ירד עליו, הוא אמר לו, אמא פזיזתם. לא מספיק שהקדמתם את ההסכמה לשמיעה שאמרתם בהר סיני, נעשה ונשמע, אתה גם עכשיו ממשיך עם הבזיזות הזאת, לא ממתין עד שהנהר יירגע קצת. אז קודם כל נאמר את התשובה הטכנית של רבי זעירא וננסה להעמיק בזה קצת. אז הוא אמר לו, מקום שמשה ואהרון לא נכנסו אליו, אז לא רציתי להתמהמה אפילו שנייה מלהגיע אליו. זה כבר מעניין, הקטע הזה, איך הצדוקי הזה פונה אליו, הוא אומר לו, אמא פזיזה. זאת אומרת, הוא מלביש, כמו שהרבה פעמים רואים אצל, שאנחנו נגד מישהו מאיזה קבוצה, אז אנחנו מלבישים עליו את ההתנגדות שיש לנו לכל הקבוצה, לאותו אדם. אלא אתם היהודים. אתם בזיזים אתם. אבל איזה כעס הוא מוציא עליו? הוא מוציא עליו איך במעמד הר סיני, זה נחמד לראות כאילו יושב לו בבטן על הכזה להר סיני והוא משליך את זה על רבי זעירא. בזיזים אתם. למה מיירתם להגיד נעשה ונשמע? אז כאן אנחנו רואים שמתוך אותו סיפור על הצדוקי הזה שהגמרא מביאה שיש קשר בין נעשה לנשמע לבין הכניסה לארץ. אני עוד לא יודע בדיוק מה הקשר, אבל ברור שיש קשר. ככה נוצרים חידושי תורה יפים שאנחנו מפענחים את הקשר. אבל בדרך כלל שאני מזהה משהו שראוי לחדש בו ועוד אין לי את החידוש, אני אבקש מהמשתתפים שיגידו את המסורתי גם אם עוד לא נאמר התוכן. ממילא זו הסיבה והקשר בין מעמד הנעשה ונשמע לכניסה לארץ. צריך לתת את זה על החשבון. אמא פזיזה. אז כאן אנחנו לומדים שיש חיפזון ובזיזות שהם שליליים, ויש חיפזון שהוא קריטי. זה בכלל לדעת את ההבדל הזה. יש חיפזון שהוא סכנה, זה בזיזות דעת, שזה דבר לא נבון, דבר לא נכון. ויש חיפזון שכל ההתקדמות שלנו תלויה ב... לא להתמהמה אפילו שנייה אחת. הוא שואל אותך, את רוצה להתחתן? באותה שנייה את אומרת לו כן. אפשר? את יכולה להגיד שאני רוצה לחשוב על זה כמה ימים. גם אני לא יודע מה יקרה לדיבור הזה, אם מי שישמע את השידור הזה או... אני רק רוצה לומר שיש פעמים, טוב שאני לא אתחיל להתנצל על על ההנחיה הזו, על ה... ככה יצא משמעיה שאמרתי את זה, שיש פעמים, יש פעמים שברור לנו שחיפזון זה דבר שלילי. על רבי זעירא מלמד אותנו שיש נקודה שהיא כל כך משמעותית שאין להתמהמה אפילו שנייה אחת. ורבי זעירא הוא בעצם המורה שלנו ללמוד להכיר את האיכות הרוחנית של ארץ ישראל. זאת אומרת, ההתבוננות בהליכותיו יכולה לפתוח לנו משהו מאוד משמעותי. רגע, אני רק עוד יאמר נקודה אחת. זה ברור שרבי זרע גם מתבונן, הרי מה הוא מזכיר את משה ואהרון, שהוא כל כך רצו להיכנס? הוא בעצם אומר על עצמו, אני התבוננתי בדמות שלהם, ומשה ואהרון, שהייתה לי השגה מהם, ולמרות כל המעלות הרוחניות שלהם, זה הדבר הכי גבוה שהם רצו. זה הדבר הכי נעלה שהם רצו להיכנס לארץ ישראל. כן. יש אפילו מצב הפוך, שכן, לא רק שלא מרגישים אוויר מחכים, אלא או לרדת מהארץ, או, זאת אומרת, בנם נכנס ללחץ, או לרדת מהארץ, או למסור את הארץ לזרים. לפעמים זה סטרס כזה שלא נותן לבן אדם מנוחה. אחד מהשתיים הוא חייב לפעול, אבל שהוא יישאר לגור שם זה מלחיץ. בתורה קופנוני רבי נחן אומר, צריך לבקש כל אדם, מהשם יתברך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. זאת הוא לא אומר שהשיעורי בית שיהיה לו כיסופים וגעגועים. מה שיעורי בית? לבקש מהשם יתברך שיהיו לו כיסופים וגעגועים. ומה שמיוחד הוא, שהוא אומר שזה סגולה לכעס ועצבות. מעניין הקשר בין סגולה לכעס ועצבות, זה לא הכוונה סגולה שאתה תהיה כועס ועצוב. סגולה להימנע מזה, כן? להיות כועס ועצוב, ברוך השם, אנחנו בלי סגולות... מאדרים בזה. גם הקשר בין כעס לעצבות, כעס זה ההחצנה של האי סביעות רצון ממה שמתרחש. עצבות היא תוצאה של הדחקה של אותם סיבות שמובילות לכעס. גם פחד, גם בסדר. עכשיו, נאמר כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כי מה בעצם הכעס? הכעס זה להאשים את הנסיבות, או להאשים דמויות מסוימות, בלי לראות שהקדוש ברוך הוא בעניין. אבל לכאורה, אם הכעס והעצות הם מאותו שורש, אז גם בעצות שלנו יש משהו שהוא כואב כזה. עכשיו, אז לבקש שיהיה כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, מישהו שאל את הרב בזנסון, כנראה זה גם מופיע בספר שאלות ותשובות החדש שלו, שנקרא קליק. מומלץ מאוד לקרוא את זה. אומר מה, האם גם בן אדם שבחוץ, גם בן אדם שבארץ ישראל צריך לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ? אז הוא אמר, שבוודאי, כי כאן המקום להזכיר שיש כמה סוגי קשר בין אנשים. כתוב על אדם וחווה, ככה מובא בכתבי הקבלה, שהם נבראו ביחד, והם היו מחוברים זה לזה גב אל גב. ושהקדוש ברוך הוא לקח צלע מאדם, צלע זה מלשון צד, כמו לצלע המשכן. הפריד ביניהם, זאת אומרת, ניסר ביניהם, קוראים לזה בקבלה תהליך הנסירה. עכשיו, מה המשמעות הרוחנית של זה? שבני זוג, גבר ואישה, הם בקרבה הכי גדולה, גב, אבל מה גב אל גב? תדמיינו את המשמעות הנפשית של גב אל גב. שום דבר לא חוצץ ביניהם, הם דבוקים זה לזה. רק שום, גם שום תקשורת אין ביניהם. אחרי זה, אז יש רמה של קשר, עכשיו פה מדובר על אנשים שכבר בקשר, עם שני אנשים רחוקים פיזית זה מזה, אני לא אגיד אליהם שהם גב אל גב. אין שם התייחסות ביניהם, פה מדובר על מערכת קשרים נפשית זוגית, שיש פעמים כואבות שהיא זכאית לתואר גב אל גב. או בשפת הקבלה, אחור באחור. הם ביחד. פיזית הם ביחד, הם הכי קרובים, ושום התקשרות פנימית. אחרי זה יש עוד רובד של קשר, שהוא נקרא פנים באחור. שזה הדרך שבה בעלי חיים, רוב בעלי החיים, מקיימים יחסי רבייה. פני הזכר בחור הנקבה. מה זה אומר? זה אומר שיש שם אינסטינקט של רבייה, ואין שם התקשרות. פעם אמרתי באיזו שיחה, שכל בעלי החיים, זה כמה מישהי מלומדת אחרי השיעור, ואמר לי, תסלח לזה, אבל הדולפינים הם לא כך. אז מאז אני אומר, רוב בעלי החיים. אני לא בדקתי אגב מה קורה אם אכן מה שהיא אמרה לי זה אמין, רק על כל עוד גם אתם לא בדקתם, אז יש לנו קרדיט לדולפינים. רק להבין את המשמעות הרוחנית של זה, פנים באחור, זה משמעות רוחנית, זאת אומרת, יכולים להיות יחסים, רק זה משמעות שאין שם פנים זה מלשון פנים, אין התקשרות, יש אינסטינקט, יש אולי תשוקה בממד הפיזי, אבל שום קשר נשמתי. אז זה, בא, זה לא בא לבטא התרחשות פיזית, זה בא לבטא שיש מדרגה של קשר, של פנים ואחור. קורה שם משהו, אבל זה יותר אינסטינקטים של טבע ולא התקשרות בנשמות. ויש רמה פנימית יותר שנקראת פנים בפנים. שזה המשמעות של זה, זה פנים בפנים. עכשיו, רבי זנסון אמר שאותה התרחשות יש גם כלפי ארץ ישראל. שאנחנו גרים בארץ הטובה, רק ההתקשרות וההבנה שלנו בטוב שבה ובאור הרוחני שלה הוא אחור באחור. של שום הבנה, שום התקשרות. בסדר? וככה דוגמאות עד לרמה הכי גבוהה שזה פנים בפנים, שזה הבנה מה הסוד שלה. אז הוא אמר ככה גם כן, נתן דוגמה, שזוג נשוי, הוא יכולים להתפלל, ריבונו של עולם, תעזור לי להכיר את הסוד של אשתי, תעזור לי להכיר את הסוד של בעלי. במובן הזה, שאנחנו רואים כל כך הרבה זוגות ביחד, ו... מה את אומרת? נכון, ויש תחושה הרבה פעמים של כאילו בגילוי לב, אתה לא באמת מכיר אותי. אתה לא באמת רואה אותי בפנימיותי, וכן בלשון זכר כלפי. זה מעניין שהרבי זנסון בחר לתת את הדימוי על החוסר ההיכרות שלנו עם הארץ על זוגיות. אבל שם אנחנו רואים שכל כך הרבה אנשים מזדהים עם זה. של אנשים שבקשר, והם, זה לא פנים בפנים. רבי נחן אומר, שצריך כל אדם לבקש משם מדבריו, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, והוא סגולה לכעס והעצבות. איזה סגולה. כי למה זה סגולה לכעס והעצבות? אומר, כעס והעצבות מגיע ממקום שאין ערך אפיים, שאין לנו אמונה, חסר לנו אמונה בעלת שני מרכיבים. מרכיב ראשון של מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא, ומרכיב שני שזה טוב. זה שני דברים שונים, זה שני דברים משלמים. זה גם שהקדוש ברוך הוא בסיפור, וגם שזה טוב. וכשאנחנו כשמבינים את זה לעומק, את הסוד של ארץ ישראל והסוד של אמונה שהם קשורים יחד, מקבלים כזה אור רוחני שאנחנו יכולים להתמוסס מרוב עונג. כתוב, עכשיו, השיא של ארץ ישראל זה ירושלים. זאת אומרת, המשנה אומרת שיש בארץ ישראל 10 קדושות זו למעלה מזו. יש את ארץ ישראל, יש את ירושלים, יש את הרבית, יש את העזרה, יש את היכל, יש 10 קדושות שהראשונה זה הארץ בכלל, השנייה זה ירושלים, השלישית זה הרבית, ובתוך הרבית יש עוד 7 מדרגות. אבל ככלל, הגילוי נקרא ירושלים. אז הנביא אומר, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן, אנוכי אנחמכם. אז בוא תגיד עכשיו את הפסוק השלם שנשמע, אבל עם חיוך, שכולנו נוכל לראות אותך. בבקשה, תאמר. כאיש אשר עמו תנחמנו, עם המנגינה. עמו תנחמנו, כאיש אשר עמו תנחמנו. יופי, עכשיו עם המנגינה של ההפטרה. לך, לך תביא תנ"ך, זה שווה לשמוע את זה במנגינה. אם זה בסדר מבחינתך?
לא, 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 אני לא
רוצה. אם תרצה בכל זאת, אתה מקבל את המיקרופון לקרוא את ה... יש פה תנ"ך מאחורה. אז מה זה הביטוי? כן, תביא לו.
לא, אני קראתי את זה עוד כדי.
לך לך.
אתה לא יכול לדעת לאן השידור הזה יגיע. טוב, תשקול את זה. אתה צריך כמו רבי זיירה להגיד, כן, אני קורא. אז מה זה כאיש אשר עמו תנחמנו? כן, אנוכי אנחמכם. חשבו על תינוק, אמנם נאמר איש, זה קשה לחשוב, תדמיינו, אמא מחזיקה את הבן שלה שהוא כבר איש גדול, מלנת אותו, בסדר, אבל נלך על הדימוי של תינוק. כאיש אשר עמו תנחמנו. ילד קיבל מכה, ילד העליבו אותו, ואמא תופסת אותו בזרועותיה, באהבתה, בחמלתה, במסירותה, איך הוא חש את החום שלה, את הביטחון הקורא ממנה, את האהבה ללא תנאי, את החמלה. אין דבר יותר קסום מאשר אותה נחמת אם. כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם כזו נחמה. זאת תהיה אהבה מוחשית, חום ברור, חמלה ניכרת. ובירושלים תנוחמו. ואת הקישור של ירושלים לכל הפסוק, זה אומר שיהיה גילוי שכינה של ירושלים. שיביא אור לכולכם. זה מסביר לנו את העניין כמה רבי זיירה התגעגע מאוד לארץ ישראל עד כדי כך שהוא ויתר על קשר עם הרבי שלו. למה רבי זיירה עובר במהירות את הירדן? רבי נחמן חוקר הרבה את העניין באמת. למה משה רבינו כל כך רוצה להגיע לארץ? כמה תפילות משה רבינו מתפלל בשביל להגיע לארץ ישראל? 515 תפילות כמניין והתחנן. אז רבי נחמן באמת תמה על העניין, כי היה לו השגות רוחניות לרבי נחמן שאי אפשר לשער ולתאר. הוא אומר, מה באמת הוא, מה שאומרים על מישהו, מה הוא איבד שם? זאת אומרת שמשה רבינו ראה שמשיגים בארץ ישראל ערך אפיים בשלמות. מסופר שכשרבי נחמן רצה לנסוע לארץ ישראל, אז הוא כנראה זה נודע קצת שהוא רוצה לנסוע, זה נודע לסבא משפולי. אחד מגדולי החסידות שקראו לו הסבא משפולי, תלמיד של הבעל שם טוב. והוא התנגד מאוד לרבי נחמן. היה ביניהם מחלוקת כואבת. כי רבי נחמן אמר שהיכולת שלו לגלות את הטוב שלו בעולם זה רק שיש עליו מחלוקת. בלי מחלוקת לא היה ניתן לגלות את זה. וגם אני נותן לכם את סוף הסיפור, שאחרי שרבי נחמן נפטר מסופר הסבא משפולי, כמו שקוראים לו בעגה אשכנזית בלשון החסידות, השפולר זיידה מאוד בכה. בכל אופן, אמרו לו שרבי נחמן מתכוון לנסוע לארץ ישראל. אז הוא הסתכל על האתרוג שלו, הוא אומר, אני לא רואה שהוא, תגידו לו שאין לו מה לנסוע, אני לא רואה אותו השנה מגיע לארץ ישראל. סבא משפולי היה לו כזו ראייה רוחנית, שהוא אמר של האתרוג שלו, הוא רואה את כל מה שהתרחש ביקום השנה, עד סוכות הבא, אצל כל אחד, ללא יוצא מן הכלל, ואומר, אני לא רואה את רבי נחמן בארץ ישראל. אז תגידו לו, הוא אומר שאין לו מה לנסוע.
מישהו
הגיב
אותו על מדעי הגיאוגרפיה שבין תתפתח, הוא אומר, מה אתם נרשים? אדם יכול באתרוג לראות את כל הר וכל מוצר שיש.
טוב, מאז עוד לא נוסדה אסכולה בתלמודי תורה, גיאוגרפיה ואתרוגים. עלו ככה רע. עכשיו, מה קרה בסוף? רבי נחמן הגיע או לא הגיע לארץ ישראל?
הגיע.
אז מה עם הראייה של הסבא משפולי? אז האם אנחנו נגיד, אז יש או להגיד לירושלים, הוא אמר ארץ ישראל, הוא לא אמר ירושלים. הראייה של הסבא משפולי הייתה ראייה נכונה. ועל זה מספר, רבי נחמן עשה בדרך כמה פעולות שמאוד התמיעו את התלמיד שליווה אותו. הוא היה בכזו שפלות שהוא לא הותיר כלום מהרבי נחמן שלו. נשאר איזה נחמן פרחח. בכוונה אומר ביטוי כזה, קשה. למשל, מסופר שרבי נחמן ראה, הוא הבין שמבחינה רוחנית, בשביל להגיע להרצל, הוא צריך להיות בקטנות דקטנות. שלא יישאר שום טיפת אגו, שום טיפת מעמד. אני נכד של הבעל שם טוב, אדמור לחסידים. אומר, בגדלות לא הבעל שם טוב זכה להגיע להרצל, לא משה רבינו, הגון מווילנה ניסה להגיע. הוא השיג שהוא צריך להיות עין. אז באמת, כביכול, הוא הבין שאם הסבא משפולי לא רואה אותו, הוא האמין לראייה שלו. הוא אומר, הוא לא רואה את רבי נחמן. זה כאילו טריק רוחני, זה לא טריק, זה סגר, אומר, את רבי נחמן הוא לא רואה, אבל אם אני עין לגמרי ואנוכי תולעת ולא איש, אני כן אגיע. זה הזדמנות להזיז, זה לא מוריד מגדולתו של הסבא משפולי. הסבא משפולי ראה מדויק לגמרי, רבי נחמן אמר, אני מבין מה הוא רואה, הוא רואה שרבי נחמן לא שם, ובאמת רבי נחמן לא יש שם, יש שם מישהו שהוא כל כך בענווה. סופר שבשוק של איסטנבול, ראו אותו משחק כדורגל עם הנערים הערבים שם, יחף בלי הלבוש העליון חסידים, ועוד אדמור הוא היה. פידו על הלבוש, על המעיל, היה לך משחק יחף כדורגל עם הנערים בשוק. זה היה רק אחד מה...
קרא לזה...
לא. הוא הגיע, אנחנו כן יודעים מתי הוא הגיע. הוא הגיע בערב ראש השנה. כמה זמן הוא נשאר? נשאר כמה חודשים. זה ההזדמנות. כי הרבה אנשים מכירים את הסיבור על הסבא משפולי, ומכירים גם את זה שרבי נחמן היה בארץ, אבל לדעת שהסבא משפולי ראה נכון לגמרי. רבי נחמן הבין שהוא ראה נכון, והוא הבין מה הוא ראה, ואמר, אני אבטל את עצמי לגמרי, ואם אני אבטל את עצמי לגמרי, אני אוכל להגיע. זכה להתנגד לו.
לא, זה
היה סיפור, להתנגד לו. כן. יש לפני, כל ראש השנה מוציאים עיתון של חסידי ברסלב שמחלקים אותו למי שנוסע לאומן, זה נקרא ניצוצות. זה עיתון מאוד מושקע עם כל מיני תחקירים היסטוריים. לא, זה בטח מסמך כבד, זה איזה 150 עמודים, זה משהו. כמה? 70? טוב. אז תודה לך. וזה שם הרעיון עם האדמור מסברן. המתנגד הגדול של רבי נחמן קראו לו סבא משפולי, והמתנגד הגדול של רבי נתן קראו לו הרבי מסברן. אז הנכד שלו, נכד זה לאו דווקא בן, כאילו הוא צאצא שלו שהמשיך את האדמורות הזו, שנקרא סברן, הוא בעצמו היה חסיד ברסלב. אז אנחנו צריכים עכשיו לכנס את כל הדברים ולחתום אותם, לעשות מהם. התחלנו לדבר על הלך לך, ללכת מהתפיסות שלנו לגבי עצמנו. אחרי זה בברית מילה שעברה מצטווה עליה, אז בחרנו להתמקד בדיוק של המילה, תת איזה מקום לקדושת המילה, לדיוק המילה, אחרי זה הגענו לדבר על הארץ הטובה והזכרנו את רבי זיירא, ונסיים עם הדברים ש רבי זיירא בעצם רצה שהוא צם להתנתק מתורת חוץ לארץ, הוא בעצם רצה להתחבר למנטליות של ארץ ישראל, שהמנטליות של ארץ ישראל רואה בכל אחד את את האור שלו. עד כדי כך רבי זנסון אומר שאם בבבל היה נצחנות שהדעה שלי ולא אתה, אז אומר בארץ ישראל היו מנעימים זה לזה בהלכה. למרות שיש לי את הדעה שלי, הייתי מביא לך ראיות שגם הדרך שלך יש לה ביסוס, יש לה משמעות, יש לה, אני רואה בה את הנקודה הטובה. ונסיים בסגולה הזאת שהוזכרה בלקוטי מורן קופנוני. צריך כל אחד לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. וגם שיהיה לכל הצדיקים כיסופים געגועים לארץ ישראל. אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לבקש שיהיה לנו כיסופים וגעגועים, לבקש מהשם שיעשה לנו כיסופים וגעגועים, וגם לבקש שיהיה לצדיקים. זאת משמע מזה שיש צדיקים, שמישהו שהוא זכאי להיקרא צדיק, ואין לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. שאת העניין הזה הוא לא השיג. נכון. זאת אומרת, אנחנו למד אותנו שבאופן היסטורי בעם ישראל יש תמיד בכל דור צדיקים שהם באמת במעלות עליונות, רק את הנושא הזה של הצל הם לא השיגו, זה נראה להם מיותר או לא נצרח בשביל השלמות.
לא נצרח, לא רק לבוא לארץ,
נכון, נכון, נכון. השלמות הרוחנית. אז הנה, נכון?
כן.
אז
למה
אתה
בעיקר
לומדים
את
הגברה בברית כאשר הייתה ראשונה? נכון, נכון. אפשר את השאלה הזו להפוך לתשובה שבאמת היא ראוי היום. יש רב אחד שקוראים לו הרב אברהם בלס, שולח לי רשימה, מייל כל שבוע, יש לו רשימה תפוצה, שכל עניינו זה התלמוד ירושלמי, והוא מראה בצורה מאוד יפה שיש כל מיני סוגיות את ההתייחסות של התלמוד בבלי, ולאותה סוגיה את ההתייחסות של התלמוד ירושלמי. איך הבבלי באמת יש בו אווירה גלותית, והוא מראה מאפיינים נפשיים, מאפיינים, מי שמתעניין יכול לעשות לו העברה של המייל הזה. כל שבוע מביא איזו סוגיה יפה ומראה את האור המיוחד של תורתה של ארץ ישראל, ושנזכה גם להעמיק או לבקש, באמת להשתמש בסגולה הזו. זאת אומרת, הזכרתי את זה עכשיו, אמרתי שהמקור לזה זה תורה קופנוני בלקוטי מוהר"ן, ואני ממליץ, מי שרוצה ללכת עם זה, בואו ננסה ביחד, כאילו סוג של איזו התחזקות קבוצתית, נאמר עד שבת, כולל שבת, כל יום, 3 דקות להשקיע בתפילה הזו. שהוא מבקש, צריך כל אדם לבקש, משה מתברך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. תרגיל קצר מועד, וסגולה לכעס ועצות. תהיו ברוכים, לילה טוב, שבוע טוב, חודש טוב, וכל הישועה.